חדשות כל חי. השעה אחת. צהריים טובים ושלום אהב באולפן ישראל בן צבי. צהל פרסם בשעה האחרונה את תיעוד פיצוץ אחת מהמנהרות שחפר חיזבאללה וחדרו לשטח ישראל. בסרטון נראים קצינים ישראליים מטרים בפני תושבי הכפר הלבנוני הסמוך לגבול על פיצוץ המנהרה. כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי עד כה חשפה ישראל ארבע מנהרות במסגרת מבצע מגן צפוני, באמש נוטרלה המנהרה הראשונה. בתאונת דרכים קשה שאירה בשעה האחרונה בסמוך לסדרות נהרגו שני צעירים בשנות ה-30 לחייהם. כתבנו לענייני משטרה בנצי ליזרוביץ' מוסר כי התנועה אירה בין מיניבוס לכלי רכב פרטי. בתאונה נפצע גם באורח בינוני אדם בשנות ה-60 לחייו, עומסי תנועה כבדים מורגשים כעת באזור. סגן שר החוץ של רוסיה מיכאל בוגדנוב הודיע כי ארצו תארגן בקרוב מפגש פסגה בין מנהיגי המאס ליושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן בכדי לנסות ולכונן פיוס בין הפלגים הפלסטינים. על פי התכנון, הפגישה תארך בתחילת השנה האזרחית הקרובה. כתב אישום הוגש נגד אזרח ירדני בגין ביצוע עבירות ביטחון נגד המדינה. האזרח הוא זה שתקף בחודש שעבר עובד בנמל אילת. מכתב האישום עולה כי כבר במהלך מבצע עופרת יצוקה ניסה לבצע פיגוע נגד ישראל. אז החליט הנאשם לבצע פיגוע ירי בגבול ירדן ישראל. הנאשם נטל נשק אוטומטי שהחזיק אביו בביתו ונסע יחד עם חברו לעבר הגבול לצורך ביצוע הפיגוע. כעבור מספר דקות נסיעה נתקלו באביו של הנאשם שהניע אותם בסוף מביצוע הפיגוע. חבר הכנסת ושר הביטחון לשעבר אביגדור ליברמן שב ותוקף את מדיניות הממשלה וטוען כי המתיחות ביהודה ושומרון היא תוצאה ישירה של מדיניות קנייה בדרום. את הדברים אמר ליברמן בכנס לימוד של ה-FSU בירושלים, והוסיף אין לי שום טענות לרמטכ"ל. במדינת ישראל הצבא כפוף לדרג המדיני, לקבינט ולראש הממשלה. הקבינט הוא זה שסירב לקבל החלטה, ואנחנו כעת רואים את התוצאה. זמני כניסת השבת, מיד לאחר החסות.
בחסות ריבר, המשווקת את בר המים המותר לשימוש בשבת, היחיד בחשות הבד"ץ העדה החרדית. כוכבית 66-01.
השבת פרשת ויחי, כניסת השבת בירושלים ב4:04, בבני ברק ובמרכז ב4:18, בחיפה ב4:07 ובבאר שבע ב4:22. צאת השבת בירושלים ב5:20, בבני ברק ובמרכז 5:21, בחיפה 5:19 ובבאר שבע ב5:23. צאת השבת לנוהגים על פי שיטת רבינותם, בירושלים 5:57, בבני ברק במרכז ובחיפה 5:53 ובבאר שבע ב-5:58.
בחסות ריבר, המשווקת את בר המים המותר לשימוש בשבת, היחיד בחשות הבד"ץ העדה החרדית. כוכבית 66-01.
התחזית עד שעות אחר הצהריים עדיין צפוי לרדת גשם מקומי ברובו קל, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. בשבת קודש צפויים טפטופים עד גשמים מקומיים קלים בצפון הארץ ובמרכזה, ובלי שינוי של ממש במידות החום. ביום ראשון דומה, וביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן, בצפון הארץ ובמישור החוף ירדו בעזרת השם גשמים מקומיים קלים. מערכת החדשות של כל חיים מסיימת בשעה זו את שידוריה. נשוב ונשדר בעזרת השם מהדורת חדשות לאחר צאת השבת. למאזיננו, שבת שלום מחדר החדשות של כל חי.
לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. ערב שבת פרשת ויחי, ויחי יעקב, וואו, דווקא השבת שהוא נפטר, ויחי יעקב, זה לא פלא, אתם כולם יודעים הרי. חז"ל אומרים, הגמרא במסכת תענית, יעקב לא מת. אל תזכ... כפוגה בוט בתימון. מה זה לא מת? הרי קברו אותו, הספידו אותו, חנתו אותו. כדי לדעת מה קרה שם, צריך ללמוד מסכת תענית, דף ה' עמוד ב'. ואם מישהו ירצה הרחבה על הנידון, אתם כבר יודעים, אתם יודעים, אני ממליץ מדי פעם, כן, בספרים שלי שיורים באגדות חז"ל על מסכת תענית, יש הסברים יפים ומפורטים. תכלס, רבותיי, יעקב לא מת. ויחי יעקב. כך נקראת הפרשה, ובפרשה זו אנחנו צועקים בסוף הפרשה, חזק, חזק, ונתחזק. ומכאן כבר בשבוע הבא ניכנס לפרשת שמות. וואו, ואלה שמות בני ישראל. שמות זה מה שקוראים בעברית שלנו מותגים, פירמה. שמות זה לא משה, ברל, חמש, שלוש, שבע. מותגים, יש כאן מותגים, יש פירמות, יש דברים עוצמתיים. זה שבוע הבא, אם יעקב חי, המשפחה ממריאה. זה לשבוע הבא. רבותיי, אני רוצה השבוע לגעת בכמה דברים מאוד מאוד מעניינים. כשהאחים של יוסף באו אליו אחרי שיעקב נפטר, קברו אותו, הם חזרו בחזרה, אז פתאום נכנס להם חשש בלב, לו יסתמנו אחינו. עכשיו יוסף יגמור איתנו חשבון. הרי בסך הכל כולנו זוכרים מה היה שם בפרשת וישב. יוסף חלם חלומות, ואחים הורידו אותו לבור, רצו להרוג. בקיצור, לא סיפור פשוט. פתאום הם חשבו, עכשיו אבא מת, אולי הוא ירצה לגמור חשבון. למה הם נזכרו דווקא עכשיו? הרי יעקב חי 17 שנים במצרים. מה קרה? ההסבר הפשוט הוא, כל זמן שהאבא חי, אז יש איזשהו מעמד כזה, אפילו עשיו הרשע, שהוא רצה לגמור חשבון עם יעקב, אז הוא אמר בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב. היטלר עם אח שימו וזכרו, הוא נכד של עשיו. גם אפילו עשיו הבין שאת החשבונות האמיתיים לגמור אחרי שאבא ימות. אז כל שכן שמישהו יותר רגיש, יותר עדין, הוא יתאפק, יחכה עד יבוא, עד שתגיע ההזדמנות. זה ההסבר האחד. חז"ל גם אומרים עוד משהו, כשהם חזרו מהקבורה של יעקב, הרי את יעקב קברו בארץ ישראל, בחברון, בקריית ארבע, במערת המכפלה. הם חזרו בחזרה למצרים, אז יוסף חזר דווקא דרך המסלול שהוא הלך לפני הרבה שנים. אז, כשהוא הלך לראות את שלום אחיו ואת שלום הצון, וכשהוא הגיע אל הבור הזה ששם זרקו אותו, הוא נעצר והסתכל פנימה. האחים חשבו שיש לו זיכרונות רעים או זיכרונות, הוא זומם משהו. לא, הוא בסך הכל רצה לעמוד ליד הבור ולברך בשם ומלכות. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שעשה לי נס במקום הזה. ממש ככה, לשם כך הוא שינה את המסלול והאריך אותו, הגיע אל הבור, נעצר שם לרגע אחד, לרגע של מלמול תפילה. לא היה אכפת לי, רבותיי, להגיד שזה ארך שעתיים. כי בכזה מקום מרגש, בכזה מקום נעצרים, אז פתאום מתחילים לשחזר את כל מה שהיה עד אז, ומי אז, ואת המהפך, ואיך זה קרה. אני לא יודע, אני לא יודע, אני סתם אומר. חז"ל אומרים שהוא נעצר בשביל להגיד ברכה שעשה לי נס במקום הזה. את השאר תשאירו לי דמגוגיה, אבל אתם יודעים להמציא לבד, לא צריך אותי. לענייננו, לאחים היה חשש. לו יסתמנו יוסף. האבא חי? נגמור, אבל האבא מת. יותר קל לעשות את זה. טוב, אבל כמובן שיוסף אמר, מה פתאום? חז"ל עוד מעריכים יותר, אתם רציתם לחבות נר אחד, ולא אצל שמונה נרות לא קיבלו נר אחד, אז איך נר אחד יחבא שמונה נרות? בקיצור, חשבונות נורא ארוכים, נורא מעניינים. לא לעכשיו. אני רוצה לגעת בנקודה אחת מעניינת. תקשיבו. נחפש לכם את זה בפנים. ויבק יוסף בדברם איתו. מה אתה בוכה? מה קרה לך? האחים באים ואומרים לו, יפה, אבא ביקש, תמחל לנו, תעשה לנו, והוא אומר, מה פתאום, אני לא כועס עליכם, אתם חשבתם לרעה, אלוקים חשבה לטובה, למען החיות, עם רב, נהייתי מלך מהסיפור הזה, הכל בסדר, הכל מוצלח, הכל בסדר, הכל בסדר, והוא אומר את זה, יופי, נהדר, ויבק יוסף בדברם אמו. למה הוא בוכה? רבותיי, במקום לענות תשובה למה הוא בוכה, אני רוצה להגיד לכם למה הוא בוכה. אני לא יודע למה, אבל תקשיבו טוב, בלי תשובה למה, יש תשובה חזקה. מתחילת פרשת, איך הפרשה שם מתחילה אצל החלומות של, של יוסף, פרשת, לא מקץ, לפני מקץ, נו. לא ויגש, מקץ, אחד לפני, וישב. מפרשת ויישב, אחר כך פרשת מקץ, אחר כך פרשת ויגש, אחר כך ויחי, 8 פעמים אנחנו מוצאים את יוסף בוכה. פעם הראשונה כשהוא ראה אותם, התחיל לדבר איתם קשות, הוא הלך, התחיל, עשה זה, רחץ את הפנים, עשה, המשיך לדבר. כל פעם, 8 פעמים הוא בוכה. רבותיי, אתם יודעים כמה צרות היו ליוסף, כמה צרות. קודם כל הוא נכנס לבור עם נחשים ועקרבים. ובמפורש כתוב שהאחים קלטו, כשהם ראו שרע להם, אז הם אמרו, לא ראינו את אחינו בצרת נפשו בהתחננו אלינו. כלומר, המצב שלו לא היה פשוט. האחים שלו מפשיטים לו את החולצה, את הסליחה, את החליפה, את הכותונת, והוא רואה שהם שוחטים כבש, טובלים בשביל לשלוח אל האבא, וכתוב גם כן שהם הכניסו בחורים של ציפורניים, שאבא יחשוב שאיזה נמר נעץ את הציפורניים בו. בקיצור, הכל הוא ראה, הכל הוא ראה, הכל הוא ראה, ואיזה צרות, אחר כך היא מחשימה וזכרה, האישה של, של פוטיפרה הציקה לו, לכלכה עליו, שמו אותו בבית הסוהר, איזה בית הסוהר, אשר אסירי המלך אסירים, אסורים שם, אסירי המלך זה אלה שמוצאים אותם לתליה, זה בית הסוהר שנמצאים עד הברכיים בתוך הצרכים של בני אדם, אין להם שירותים שם, את הצרכים הם עושים במקום, והם ישנים על זה ואוכלים עם זה, ובלילה כשישנים אז באים חולדות ואחברים ומחרשמים את האצבעות של הרגליים, זה בית הסוהר שמתים בתוכו, מתים בו, לא יוצאים משם אף פעם, ואחרי שבן אדם מת, משאירים את הנביילה שלו ומכניסים אסיר אחר לאותו צינוק. שם בכזה בית הסוהר הוא היה, רבותיי, מאז שהוא עזב את אבא שלו, עד שהאחים שלו הוא פגש אותם, והוא רואה, והוא אומר, וואו, הוא לא בכה אפילו פעם אחת. הוא ניסה להתמודד עם כל מה שאפשר. התמודד, התמודד. מתי הוא בכה? על האחים שלו. 8 פעמים, רבותיי, 8 פעמים יוסף בוכה, אף פעם, אף פעם, אף פעם לא על עצמו, רק על האחים, על, מה, על בשבילהם. עד היום גם ידענו להעריך את יוסף, אבל איפה? איפה אנחנו מה שחשבנו? איפה יוסף? יוסף הוא יסוד. אתם יודעים מה זה יסוד? ראיתם פעם כשבונים בעניין של 60 קומות? ראיתם מה מכניסים בתוך האדמה? ראיתם מה מכניסים בתוך האדמה? איזה ברזלים ענקיים כאלה, עומק 15 מטר, עשרות מאות טון פלדה ובטון. למה? כי רוצים 60 קומות לבנות למעלה, או 50 קומות. וי 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 וי, על יוסף, הקדוש ברוך הוא בונה 1,000,000 קומות. את כל עם ישראל להיסטוריה, עד שיבוא משיח ועוד ועוד ועוד. יוסף, יוסף הוא היסוד של עם ישראל. נו, אתם מבינים איזה יסודות צריך? זה יסודות, מפלדה, לא יודע ממה, לא יודע, לא יודע. מיוסף. זה היסודות שלו. 8 פעמים הוא בוכה על האחים שלו. אף פעם לא על עצמו. כמה יש לו לבכות על עצמו. להוציא נחל של דמעות. שום דבר, מתמודד. מתמודד כמו אריה. אפילו לא צריך לנשוך את השתיים כדי לא לבכות. מה שצריך הוא יעשה. מה שצריך הוא יעשה. מה פתאום לבכות? על האחים כן. רבותיי, אני לא מתאים עכשיו בכלל, בכלל, בכלל לדבר על 9 באב. זה לא מתחיל אפילו. נכון שהשבוע היה לנו את 10 בטבת, אבל איפה 10 בטבת, איפה 9 באב? בתשעה באב יש קינה על הבן ועל הבת של רבי ישמעאל כהן גדול, שהשבאים ראו כאן כזה נער יפה וכזו נערה יפה, החליטו, יאללה, בוא נזווג אותם, יוולדו ילדים, נעשה מהם פרנסה, עבדים יפים. בחושך. הוא לא ידע שזו אחותו, היא לא ידע שזה אח שלה. כל אחד עם עצמו שואל את הקדוש ברוך הוא מה קרה לי. בבוקר כשהם נפגשו באור, הוא וואי, הוי אח, הוי אחות. הם התחילו לבכות ובכו 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 עד, נו, אתם יודעים עד מתי? תראו בקינות. עד שיצאה נשמתם. למה? כי כל אחד בכה על השני. הוי אח, הוי אחות. אנשים מברזל, אנשים מפלדה, אנשים שיש להם את העוצמות האלה, לדאוג לשני כמה שאפשר. איך דוד המלך אומר? ואני בחלותם לבושי סק. כשמישהו מהם חולה, אני לובש סק. אני בעצמי נהיה חולה כשמישהו חולה. אני חולה מרוב תפילות. אני מתפלל, אכפת לי, אכפת לי, באמת אכפת לי, אכפת לי. אתם יודעים, מישהו, תראו פעם אחת מישהו שהבן שלו חולה. איך אכפת לו? איך הוא דואג? לא סתם, כפה לו שם איזה פטיש קטן, 400 גרם על האצבע של הרגל, שמים פלסטר, שמים פולידין, וזה יעבור. מדבר על חולה, באמת, השם ירחם. איך האיש לחוץ? למה? בן שלו אוהב אותו. ככה יוסף אהב את האחים שלו. כמו שאת עצמו, יותר משאת עצמו. אם כן, אנחנו היום, כשנקרא בבית הכנסת על יוסף, נכון, כל שנה אנחנו קוראים ויודעים, ובאמת יודעים שהיה צדיק, והוא צדיק, יוסף הצדיק, נו, יוסף הצדיק. על מי עוד כתוב יוסף הצדיק? על בנימין, על בן שלו גם, בנימין הצדיק, יודע, הצדיק זה, זה לא שם שמדביקים על כל אחד. אין הרבה צדיקים. מי זה הצדיק? לא שם לא היו צדיקים, אבל להדביק עליו את השם הצדיק, שמענו על ישעיהו הנביא, הוא היה צדיק לפי כל עמת מידה. אבל אנחנו לא שמענו ישעיהו הצדיק. לא שמענו ירמיהו הצדיק, יחזקאל הצדיק, הרמב״ם הצדיק, רשי הצדיק. לא שמענו, לא שם לא היו. הם כן היו, הם כן היו, הם היו מאוד 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 פי מיליון, פי מיליארד, יותר מה שאנחנו מסוגלים להעלות על הדעת. אבל כדי שמישהו ידבק עליו השם הצדיק, כנראה שהוא צריך לקפוץ מעל עצמו 50,000 קומות. יוסף עשה את זה. יוסף עשה את זה. עכשיו רבותיי, יש עוד משהו נורא נורא מעניין בפרשת השבוע. יש הרבה דברים בפרשת השבוע. רגע, קודם כל, סליחה, שכחתי לספר לכם עוד סיבה למה הייתה ליוסף לבכות. כי הוא שמע שהאבא מת. אז על מה הוא בכה? הלכה לו מצוות כיבוד אב ואם. יש מצווה שהולכת, וואו, פספסתי, קמתי עם מאוחר, פספסתי מצוות קריאת שמע בזמנה. זה פספוס גדול. זה חזל, קוראים לזה מעוות לא יוכל לתקון. כי מצוות קריאת שמע בזמנה של יום חמישי, פרשת ויחי, זה לא של יום שישי פרשת ויחי, יום שישי זה לא שבת, אז פספסתי את היום. אבל לא פספסתי את המצווה, כי מחר אני אקום בזמן, את מה שהיה אתמול אני לא אתקן, אבל את המצווה אני אתקן. אבל ברגע שאבא מת, ואמא מתה, שניהם כבר נפטרו, אז המצווה הגדולה שקוראים לה כיבוד הורים, הלכה. הלכה לנצח נצחים, אין יותר, די, לעולמים לא תחזור. יש לנו מצווה שיכולנו לקיים אותה, וטרח, ברכה, 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 ברכה. זה, רבותיי, לא נעים לדבר על מוות, חיים, זה דוגמית של מוות. כל זמן שאנחנו חיים, יש לנו אפשרות, מה שלא עשינו היום, נעשה מחר, מה שלא מחר, מחרתיים, תמיד אפשר לתקן. אבל אם משהו פתאום בורח לי לנצח, איבדתי ארנק, 500 שקל, 2,000 שקל, נכון שאני מצטער, זה הרבה זמן, אבל מה קרה? גמרנו, די, שכחת, 5 שעות, תבכה, יום, יומיים, 3, גמרנו, במקום לבכות, לך תקנה ארנק חדש, תתחיל לעבוד, תחסוך, תכניס 500 שקל חדשים בארנק. נכון, גם היה כרטיסים, והיה אשראי, והיה מפתחות, והיה איזה אונקי אחד, עוד הרבה דברים חשובים ויקרים וטובים, שום דבר. על הכל יש אפשרות לשחזר, לתקן. כיבוד אב ואם אין אפשרות. מה, תוליד את אבא? אמרנו, מת. יוסף בכה, לא בגלל שהוא הצטער, נבד לי ארנק, נפל לי פטיש על האצבע של הרגל. יוסף בכה על משהו שמת. דוגמית של מוות הוא קיבל. משהו מת, לא יחזור יותר לעולמים. הייתה לי, היה לי, אין, לא יהיה, אין, 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 אין משהו, אין דומה לזה, אין כמו זה, אין שחזור, אין גינרי, כלום, אין, אין. דרך אגב, זה לא נושא שקשור לפרשת השבוע, זה יותר מתאים לדבר עליו בערב יום כיפור, אבל לנו יש כזו דוגמה כל שנה ושנה. כמובן, למי שיש הורים יכול לנצל את המצווה, נכבד אותם, כי מי שההורים שלו נפטרו, אז המצווה הזו מתה. ביחד עם ההורים שמתו, מתה גם המצווה, כיבוד הורים, אין, מתה. אבל יש לנו דוגמה אחרת, יותר פיקנטית. כל שנה ושנה בערב יום כיפור, לראות מה זה. תראו, כשאנחנו מגיעים, לא עלינו חס ושלום אל חברים, שיושבים שבעה, אבא נפטר, אמא נפטר, לא חשוב, מישהו נפטר, יושבים שבעה, באים לנחם. אז מנסים לחשוב לרגע אחד, אם עכשיו הנפטר היינו מצליחים להוציא אותו מהקבר לחצי יום, ככה שישב איתנו ביחד. ביחד, כל יושבים כאן כל האחים, כל האחיות, הסבא הזקן, זקן מופלג, נפטר, זיכרונו לברכה, מדברים עליו זיכרונות, מה הוא עשה, מה הוא אמר, איפה הוא היה, מה הוא רצה, אתם יודעים, מכירים. עכשיו, תן למשל למחשה, אם מצליחים לקבל אישור מבלח המוות, תשחרר לנו את אבא לחמש שעות שישב איתנו כאן. ברור לכל אחד, ומדברים על זה אפילו שם בבתי אבלים, מה אבא יגיד? חבר'ה, אתם לא נורמלים, מה אתם מבזבזים את הזמן? אני כבר בעולם האמת, אני עכשיו רואה מה שווה כל מצווה, מה שווה כל זה. תתחילו להיות רציניים בחיים, מספיק עם שטויות, די. מספיק סיגריות, מספיק קולה, מספיק פיצוחים, מספיק פטפוטים, די, די. לקיים מצוות, לעשות דברים טובים, לכבד את האישה, לכבד את הילדים. להתחיל להיות ערכי. למה? כי הוא כבר נמצא בעולם האמת, והוא רואה, והוא אומר, וואי, תנו לי עכשיו לחזור לזה 5-6 שעות ככה, לסגור כמה קצוות, נכון? רבותיי, לנו יש את זה. כל שנה ושנה. הקדוש ברוך הוא אומר לנו, נכון, אחרי 120, אתה פתאום תסתכל לאחורה, אני תגיד, וואי, חבל שלא תיקנתי, חבל שלא עשיתי, חבל שלא גמרתי, חבל שלא השלמתי. אתה יודע מה? בוא נשחק בכאילו. אני אתן לך עכשיו, מערב יום כיפור, ניתן לך ליום אחד. נלביש אותך תכריכים כמו מת, זה הקיטל. שב בבית הכנסת כל היום בלי לאכול כמו מת. בגן עדן, יש לך את החזן, יגיד לך את כל התפילות, יפתחו את הספר תורה, יקראו. אתה עכשיו לא יושב בבית הקברות, יושב בבית הכנסת שלך, אבל על תקן, על דגם, כמו בבית הקברות. עם קיטל, עם תכריכים, לא אוכל, לא עושה כלום, יושב ומקשיב תפילה, מקשיב קריאת התורה, יושב בגן עדן. קיבלת כאלה 24 שעות, או 25 שעות, אולי אפילו 25 וקצת, 25 שעות. עכשיו אתה גומר את זה, אתה חוזר בחזרה, זה היית בקבר, ל-25 שעות היית בקבר. עכשיו מהקבר אתה לא חוזר הביתה. גמרנו, לא חוזרים הביתה. מהקבר אתה מיד הולך עכשיו לשוק של 4 מינים, קונה לולב, אתרוג, ערבה, מארגן, בונה סוכה, ואחר כך לא הולכים הביתה מהקבר, הולכים לסוכה. צילה דמיימנות, רבותיי, אם לנו ייפול הסימון הזה ביום כיפור כל שנה ושנה, אני מבטיח לכם שאני ביחד איתכם, אנחנו נרקוד בסוכה. נרקוד, מה זה נרקוד? וואו. אנחנו לא מתים, חיים, עם התחושה הזאת של... אז אוקיי, זה רבותיי אמרנו לכם, זה יותר מתאים לערב יום כיפור, אבל זה גם ממחיש... כמה נכון היה הבכי של יוסף. כשאבא נפטר זה לא ארנק שנאבד, וזה אפילו לא קרטו רגל. זה משהו שהיה, ואין, אין, 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 אין. זה אם כן משהו מאוד מעניין, פרשת השבוע, הבכי של יוסף. בכי עוצמתי. יוסף לא בוכה, ילדה קטנה היה לה עבוד באחד, שתיים, שלוש וחצי, איש אחד נעשה בטקסי, עכשיו היא צריכה לסובב, אז היא בוכה, לא רוצה לסובב. לא, רבותיי, זה לא בכי, זה סתם. זה אפילו דמעות לא יוצאות מהעיניים בכאלה בכי. אוי וואי, יש משהו נורא מעניין, אוי, הרבה דברים מעניינים בפרשה, אבל מה אני אגיד לכם, יש רק 50 דקות. אז בואו תשמעו. יעקב בירך בפרשת השבוע את כל השבטים, איש כברכתו בירך אותם. על כל אחד ואחד מ... 12 השבטים, יעקב נתן לו ברכה אחרת. ברכה אינדיבידואלית. ברכה שמתאימה במיוחד בשבילו, שאותה הוא ילווה אותה, היא תלווה אותו למשך כל ההיסטוריה. אותו ואת השבט שלו ואת ילדיו ואת נכדיו עד עצם היום הזה, ועד אחרי ביאת המשיח ותחיית המתים. זו הברכה, זה המשמעות. יעקב פיצל, חילק את העם, את הבנים שלו, ל-12 חלקים, 12 השבטים, לכל שבט הוא נתן תפקיד, זה כמו צבא, יש חיל הים, חיל רגלים, חיל תותחנים, חיל השם, כולם ביחד זה חיל השם, עם כהנים ולווים, ויעקב נתן לא תפקידים, אלא הגדרות. ממילא, אם זה הגדרה, זה גם תפקיד. יפה. אז אני רוצה ברשותכם עכשיו לא ללמוד את הכל, כי זה גדול וזה ארוך ואני בעצמי לא יודע כלום, אבל קצת, קראתי קצת. על דן, על דן שמעתם? אז תקשיבו מה שיעקב אומר על דן. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי השם. אז ככה, הנחה ראשונה, לפני שננתח, דן הוא ברכה מספר 6. חמישה אחים לפניו כבר קיבלו ברכה. שם השם מוזכר כאן פעם ראשונה. ראובן, שמעון, לוי, יהודה, יששכר, זבולון, תא. מגיע דן, קיבל ברכה עם שם השם. עד אז, עד עכשיו כולם קיבלו ברכה בלי שם השם. למה? תתמודדו. הקדוש ברוך הוא יעזור, בטח שהקדוש ברוך הוא יעזור, אבל לפני שאתה מתחיל לעשות, לעבוד, להשתדל, אל תקרא לו. תתחיל לבד. אחר כך, אם תסתדר יופי, אם לא תסתדר, תתחיל ללכת עם, עם... כמובן, לפני שאתה מתחיל, אתה יוצא, מתפלל, הכל טוב, הכל יפה. עכשיו אתה כאן מתמודד. אז אתה במקום לתפוס את השיבולים ביד ולקצור אותם ונכניס לסק, תרים ידיים לשמיים, להגיד, ריבונו של עולם, תקצור לי את השיבולים. די, מספיק, תקצור לבד, תכניס לסק, תלך הביתה. הקדוש ברוך הוא עזר השם גדלו, לא? הוא יצריך את השמש כל יום. לישועתך קיוויתי השם, מופיע פעם הראשונה אצל דן. בעקבות מה? בעקבות שהוא נחש, שפיפון, עלי דרך, עלי אורח, נושך עקבי סוס, נופל רכבו האחור, טרח לישועתך קיוויתי השם. אתם מצצתם ברשי? אם מצצתם ברשי, אז אתם יודעים. אז ככה, אני אספר לכם. מה שאתם מכירים בקצר צרה, זה ששמשון הגיבור היה משבט דן, נכון? כולם יודעים, בטח. שמשון הגיבור נלחם בפלישתים. ובסופו של דבר הם ניצחו אותו לכאורה, עוד מעט נראה בדיוק מה קרה שם. וכשהוא לפת את ה... את העמודי התווך של העמוד שסרני פלישתים, המפקדים של הפלישתים היו למעלה, הוא אמר, עזרני נא השם אח הפעם, ותמות נפשי עם פלישתים, והוא מת ביחד איתם. וכשיעקב ראה את הסוף שלו, של שמשון, שלכאורה אמור היה להוביל את הניצחונות של עם ישראל, להכין, הרי עד שמשון היה תקופה של שופטים. אחרי שמשון לקח שמואל הנביא את השלטון לידיים, והוא המליך בתחילה את שאול שילחם בעמלק, אחר כך את דוד ושלמה שיבנו את בית המקדש. כלומר, שמשון היה בתווך, איך דיברנו בשבוע שעבר? בתפר, בקו הביניים, בין השמשות, בין החומות. נגמרו השופטים, עכשיו יש איש ביניים שיעביר מהלך, יעביר תקופה, ייכנס לשטח מפורז, ו... יעשה משהו, נושך עקבי סוס, לא יודע מה, לישועתך קיוויתי השם, מת ביחד איתם. בואו ננסה לנתח כמה שנספיק. אנחנו לא אדבר, אני מבטיח לכם, שמתי שתצטרכו ללכת לבית הכנסת, לשיר לך דודי, אני כבר גם אהיה בבית בעזרת השם. לא, גם בבית הכנסת. בכל אופן, תקשיבו. לישועתך קיוויתי השם, אנחנו מכירים את הפסוק הזה. לא רק מפרשת השבוע, אלא גם מסידור התפילה, נכון? כל לילה, לפני שהולכים לישון, אנחנו נורא 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 רוצים שיהיה לנו הרבה דברים טובים. קודם כל, הדבר הכי טוב, הראשון, שלא יהיה לנו חלומות מפחידים. שהחלומות מפחידים לא ישגעו אותנו, לא יבלבלו אותנו. גם שהילדים ישנו בשקט, גם שלא יהיה כל מיני אסונות. יש כל מיני צרות, אחד יש לו דום נשימתי בשינה, ואחד בכלל לא מצליח להחזיר את הנשמה למחרת בבוקר, כמו שאומרת הבדיחה שפעם מישהו חלם שהוא מת. בבוקר הוא ראה שזה באמת. אז נכון, זה בדיחה, אבל אנחנו בערב, לפני שהולכים לישון, אומרים בידך, אפקיד רוחי, ובבוקר אומרים, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. עכשיו, חוץ מיה, מודה אני ובידך הפקיד רוחי, אז אומרת הגמרא, אמר רבי, מביי לי לאיני שלמי מר פסוקי דרחמי. טוב לאדם לומר פסוקים של רחמים, לפני שהוא הולך לישון. זה מועיל, שמים את היד על המזוזה, יש כאלה, עושים ככה וככה, בקיצור. אולי פעם גם בזה צריך לטפל, מה זה קריאת שמע שעל המיטה עם כל הברכות. בכל אופן, זה לפעם אחרת. תכלס, בקריאה עצמה אנחנו אומרים, הבאתי סידור במיוחד בשביל זה, להקריא לכם מבתוכו. שלא תגידו שאני סתם ממציא. אפילו שאני יש לי את זה בבית כל יום, תקשיבו. בקריאה עצמה שעל המיטה אנחנו אומרים ככה. לישועתך קיוויתי השם, נכון זה הפסוק שכאן, אבל רגע. לישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, השם לישועתך קיוויתי. משחקים כאן עם המילים, עוד אומרים את זה שלוש פעמים. יש כאן שלוש מילים שכל מילה יש לה איזה משמעות אחרת. לישועתך יש ישועה, קיוויתי יש תקווה, השם, השם, השם. אז אצל אנחנו משחקים פעם אחת, מתחילים עם הפסוק, אומרים לישועתך, מתחילים עם הישועה, פעם השנייה עם קיוויתי, ופעם השנייה עם השם. כלומר, לפי הסדר, לישועתך קיוויתי השם, הפסוק השני קיוויתי לישועתך השם, אחר כך השם לישועתך קיוויתי. יפה. מה הרעיון כאן? מה הרעיון? אז בדיוק כמו שאמרנו, שמשון הולך להיות בדמדומים, בתקופה שכבר אין יותר שופטים בישראל. הוא היה השופט, הוא שפט את ישראל 20 שנה, זהו, זה הוריד את המסך, אין יותר שופטים. תקופה כזאת היא תקופת ביניים, קראנו לזה בשבוע שעבר בשיעור שלנו כאן, בין השמשות, בין הערביים, בין החומות, אקסטריטוריה, שטח מפורז, איך שאתם רוצים תקראו לזה, שם, במקום ההוא מתאים לישועתך קיוויתי השם. ביום אנחנו עירים לגמרי, עירים, צועקים בתוך המיקרופון. אחרי ה-120 מתחת הקמצבה אנחנו אפס, שום דבר, כלום. בין העירנות הזאת של החיים לבין המוות של אחרי ה-120, יש משהו באמצע? יש איזה שעת דמדומים בין הארבעים? מסתבר שכן. חזל אומרים ששינה זה 1 מ-60. 1 מ-60 זה משהו כמו 1.8%, פחות מ-2%. 1 מ-60 במוות. מה פירוש 1 מ-60? למה לא 1 מ-50? למה לא 1 מ-300? יש מושג למי שיודע תערובות, לומדים תערובות, בשר בחלב, או בשר כשר עם בשר טרף, מתערבבים כל מיני דברים, אז יש מושג של נותן טעם. אם נפלה לי כפית חמאה לתוך הצ'ולט, הצ'ולט טרף או לא טרף, כפית חמאה חלבית, הצ'ולט בשרי, אני נוהג להכניס לעשות צ'ולט בשרי. אז תלוי, אם בצ'ולט יש 5 קילו, או לכל הגדוד, וכפית חמאה הייתה רק 3 גרם, אז לוקחים נייר ויפרון ומחשבנים, האם יש פי 60 יותר הרבה בצ'ולט ממה שיש בחמאה? אם יש פי 60, אז החמאה מתבטלת. אם יש פחות, החמאה לא מתבטלת. פי 60, עד 60 זה מתבטל. יותר גדול מ-60, למשל, אם יש 100 כפיות של חומר בצ'ולט, ונפלה חצי כפית, זה 1 מ-50. לא, נפלו 2 כפיות, סליחה. נפלו 2 כפיות, זה 1 מ-50, אז אסור. אם רק כפית אחת, אז מותר, כי זה 1%, עד 2% מותר. בקיצור, 60 זה נותן טעם. כלומר, כשחזל אומרים ששינה היא 1 מ-60 במוות, חזל מתכוונים שיש כאן בנויסן טעם. יש לנו בשינה טעם של מוות. נכון, הטעם הוא נחמד, עדיף. למה? כי קמים ממנו בסוף, אז זה נחמד לישון ככה טוב, לקום, אני בערב ילין בכי, לבוקר רינה, אמרתי, בקיצור זה לא רע, אבל זה טעם של מוות, אין שליטה, לא יודע מה קורה איתי, לא יודע כלום, אז כשאני נמצא לבין הדמדומים האלה, לא חי ולא מת, אלא מה? ישן. דווקא אל הדמדומים האלה צריך להכניס את הפסוק העוצמתי הזה של יעקב, לישועתך קיוויתי השם. אולי אנחנו ננסה לנתח למה צריך להגיד, להתחיל גם עם הישועה, גם עם התקווה וגם עם הקדוש ברוך הוא. זה 3 דברים נפרדים. ישועה, תקווה, השם. זה 3 דברים. אבל רבותיי, את זה אני רוצה לעשות בסוף, אחרי שנבין כמה לישועתך קיוויתי השם היא עוצמתית. לשם כך העתקתי כאן קטע מתוך הספרים שלי, שיעורים באגדות חז"ל. לא שמחתי על זה שתזמינו אותם ותקנו אותם, אפילו שאתם ברוך השם כן עושים את זה. העתקתי קטע וצילמתי אותו, כאן, יש לי אותו לפניי ואני אקריא אותו. יש גמרא במסכת סוטה, הרחבה מאוד גדולה על כל מה שקרה עם שמשון. מה הוא הלך ומה הוא עשה ומה הוא היה וכמה הציקו לו וכמה הוא הצליח וכמה הוא לא הצליח. הרחבה של כמה וכמה דפים על שמשון. זה מתחיל בגלל שמה... מידה כנגד מידה, הסוטה עשתה דברים אסורים, לכן היא נהנשת, אז אבשלום התגאה בסערו, לכן הוא נהנש בסערו, שמשון התגאה בזה, בקיצור כל אחד התגאה במשהו, והוא קיבל את המכה שלו. תקשיבו טוב, בסופו של הגמרא, בסוף, 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 אני כותב סיכום. זה הסגנון, הסגנון שלי. הכותרת של הסגנון הזה, של הקטע, של הסיכום הזה, היא מצבת שמשון. מצבה. לשמשון יש מצבה באיזשהו מקום? שמשון היה שופט. שמשון היה צדיק. אז רבותיי, מותר להקריא, נכון? כאן באה אל סיומה הסוגיה העוסקת בנושא העלום שמשון הגיבור, שהוא כל כך פלאי ונסתר, עד שכבר בשעה שהשם שלח מלאך מהשמיים כדי לספר להוריו של שמשון את בשורת הלידה של בן שיושיע את ישראל, הגיע המלאך שתי פעמים כדי לספר בדיוק את אותו הדבר, והוא חזר פעמיים על השליחות. מנוח אבי שמשון שאל, מה שמך? ויאמר לו מלאך השם, למה זה תשאל לשמי? והוא פלי, נסתר. כלומר, לא רק המלאך עצמו היה פלאי, אלא הוא מגיע לשם שליחות מופלאה. אחר כך, כאשר נשא שמשון אישה פלישתית, נאמר, ואביו ואמו לא ידעו כי מהשם היא, כי טוענה, תירוץ, כי טוענה הוא מבקש מפלישתים. אכן, מאז יצירתו המופלט ביותר היא דרכו של שמשון. שמעט מזעיר ראינו כאן, מה שלמדנו חמישה דפים במסכת סוטה, בל נטעה שעם ביאור קטעים קטנים מתוך מסכת חייו המופלאה, אכן הצלחנו לעמוד על אפס קצהו. של מערכת חיים מושלמת ומאורגנת, של אחד מגדולי האומה ושופטי ישראל, המשובץ ברשימת מוסרי התורה מדור לדור, מאז משה רבנו ועד חתימת המשנה והתלמוד. אנחנו תמיד ראינו בתנך בתמונות של הגויים, מציירים את שמשון ככה עם מכנסי התעמלות, עם גופייה, מה פתאום? עם שטריימל, עם טלית, עם תפילין. כיוון שהיה בן דורו של אלי הכהן, הוזכר אלי ברשימה, והכוונה גם לשותפיו, ששמשון השופט היה ביניהם. כדי לקבל תמונה כלשהי, יש ללמוד בספר שופטים את שלושת הפרקים, י' ג' עד ת' ז' עם פרשניהם המגוונים. המקרא מסיים את מסכת ההוד, את מסכת ההוד של חיי שמשון בפסוק זה. וירדו אחיו וכל בית אביו, ויסעו אותו, אחרי שהוא נפטר, אחרי שהוא נהרג שם עם סרני פלישתים. ויעלו... ויקברו אותו בין צורעה ובין אשתאול בקבר מנוח אביו. והוא שפט את ישראל 20 שנה. כלומר, שתי מצבות, לשמשון ולאביו. בספר הבלתי מוסמך אלדד הדני מסופר על בניו של שמשון שהיו גיבורי חיל בארץ החבילה, אשר שם הזהב. אבל יותר מסתבר שלא היו לו ילדים. השם הועיד אותו לתפקיד הרבה יותר נעלה, שיפעל לכל אורך ההיסטוריה. אם יגלו את קברו, יהיה זה אתר עלייה המוני, למקום בו מתקבלות התפילות ורואים ישועות. מקום קברו לא ידוע, למרות מסורת קלושה ומפוקפקת על מבנה עתיק כלשהו בתל צורעה. אבל הפרקים העושים במעשיו ידועים וברורים, וכל הסגולות שמסוגל להעניק הקבר, תמונות בין פסוקי הפרקים בכפל כפליים. כדי להתפעל ממסכת חייו המופלאה של שמשון, עלינו להתחיל ממש מהשורש. רבותיי, פרשת השבוע. ותחילה נתמקד במסלול שהתווה יעקב אבינו לשמשון, וכל דבריו. יהי דן נחש עלי דרך, שפיפון עלי אורח, הנושך עקבי סוס, ויפול רוחבו אחור. לישועתך קיוויתי השם. בחמש נקודות ציון חשובות עלינו להתמקד. נחש נמצא בנקודות גבול. דיברנו על זה בין השמשות, בין הארבעים, מקום מפורז. נחש לא נמצא באמצע דרך, בפינה. נחש נושך מלמטה. הסוס המוקש ממשיך לדהור, אבל בלי כיוון. הוא מעורר אנדרלמוסיה, בקרב גדוד הרוכבים, ובגלל הסוס המשתולל, גם הם אינם יכולים להשתלט על סוסיהם. כבר נהיה בלגן בכל הגדוד. הקשת הסוס כדי לנחול ניצחון על הרועה, על הרוכב, זו דרך עקיפה ונסתרת. חץ המלחמה אינו מכוון כלפי הרוכב, ואפילו לא נגע בו לרעה. אבל הסוס שלו העביר מפלה עקיפה ונסתרת דווקא בתוך שטח האויב. הלאה, רביעי. על רוח הקודש של שמשון נאמר, ותחל רוח השם לפעמו. אומרים חזל כמו פעמון שקולו נשמע מרחוק, והענבל המקשקש אינו נראה בחוץ. כך גם הפעולות של שמשון היו לא רק לאותה שעה, אלא גם לצורך העתיד, עוד מעט נראה שעד עצם היום הזה, ושום דבר אינו נראה ואינו ניכר. סעיף 5. בברכת דן הייתה הפעם הראשונה, זה מה שהזכרנו כבר מקודם, הפעם הראשונה שיעקב אבינו הזכיר שם השם, אחר שכבר בירך שישה מבניו. ואומרו, אוי, לישועתך קיוויתי השם. אז מקודם הצגתי אותה כאילו, וואי, נכשלנו. לא, לא, לא. בל נטעה שהישועה לא פעלה כמצופה. אבל היא לא הגיעה באופן גלוי. אלא כפי שהמלאך אמר להורי שמשון, בזמן הבשורה. כאן ועכשיו יתחיל עם הבן שלכם תהליך פלאי. במה שנראה וגלוי לעין, היה זה הרמת קרן עם ישראל בהבסת הפלישתים. וזה הכין את הרקע לצמיחת קרנו של שמואל הנביא, שאחר כך משך את דוד למלך. את זה עשה שמשון באופן נסתר, על ידי שנכנס בשליחות השם אל תוך העם הפלישתי. הוא נשא את הבת של אחד המכובדים שלהם, כשהוא נשא את בית של אחד מנכבדיהם. זה בלבל אותם מבפנים. הם לא יכולים היו לראות בו כאויב, שהרי הוא חתן של אחד השרים. אבל סוף סוף הוא הסב שם צרות צרורות. על כן התפלגו דעתם של הפלישתים. פלישתים, פלסטינאים, אתם מבינים. חלק צידדו להילחם בו ולגרש אותו. וחלק ראו בו אזרח שווה זכויות, שמתרועע עם בני גילו, עורך משתאות, חידונים, ושאר פעילויות נוער שנראו חיוביות בעיניהם. זה גרם לסכסוכים פנימיים בין הפלגים השונים של הפלישתים אולי אני אעצור כאן לרגע אחד, אני אמרתי פלישתים, פלסטינאים, ואתם חשבתם שאני צוחק. אין עם פלישתי בעולם. פלישתי זה מלשון פולש. כל מי שרוצה להיכנס לארץ ישראל הופך להיות פלישתי. גוליית, הוא היה מואבי. אמא שלו הייתה אורפה ממואב. הוא יצא ממואב ובא להילחם בארץ ישראל, הוא הפך להיות גוליית הפלישתי. איך הוא נהיה פלישתי? מאיפה הוא פלישתי? אין עם פלישתי. כל עם ועם, ברגע שהוא בא לגבולות ארץ ישראל ומתחיל ללטוש פנימה, הוא הופך להיות פלישתי. זה הכל. זה הפלישתים. בזמן מותו של שמשון, מתו יחד איתו כל שרני פלישתים. כלומר, כל השרים שלהם, כל האלופים. ובכך נוצר בליל עמים שסוע ומפולג בלי שלטון. כולם חיילים מלומדי מלחמה, לכולם יש נשק, ואין להם מנהיג ושוטר. כמו שכבר אמרו להגר, שהבן שלך יהיה פרא אדם. ידו בכל ויד כל בו, אי אפשר להשתלט עליו. אנדרלמוסיה זו נוצרה על רקע התפילה של שמשון. השם אלוקים, זכרי נינה וחזקי נינה, אך הפעם הזה האלוקים, והיא נקמה נקם אחת משתי עיניי מפלישתים. אומרים חזל שאת הנקמה על העין השנייה הוא השאיר לצורך העתיד. אופה, מתחיל להסתדר כבר. כבר אמרו החכמים שההיסטוריה היא פרשן המקרא הטוב ביותר. כיום רואים אנו עד כמה חייו ומותו של שמשון לא היו כל כך לוטים בערפל, וכיצד מתבהרת התמונה מאירה בערבוב של שמשון את הפלישתים מבפנים, ממשיך לצוס עד עצם היום הזה, וכל קבוצה וקבוצה של יריבי היהודים, המסוגלת לאחוז בנשק, הופכת להיות אויבת של כל שאר פלוגות הצבא השבטיות, של כל מבקשים לפלוש לארץ ישראל ולהציק ליושביה. כלומר, שמשון חדר לשם כמו נחש, לא הקיש את הלוחם, אלא רק את הסוס שלו, ויפול רוחבו אחור. לא בגלל שהסוס מת, למה הוא נפל, אלא בגלל שהסוס התחיל להשתולל. וכאשר בתוך גדוד פרשי המלחמה משתגע הסוס אחד, מאבדים כל הרוחבים את המשמעת. זה מבאר את העובדה שעוד 20 שנה אחרי ששמשון מת כבר, עדיין לא שר פחדו מלב הפלישתים. למרות שגיבור מת, אינו יכול לעשות מאומה. עכברים יאכלו אם לא יזדרזו לקבור אותו. עכברים לא מפחדים, מי מפחד מגיבור מת? אבל בגלל התוצאות של תערובת השבטים בלתי מאוחדים בלי מלך, שכל אחד נושא נשק, תמונה זו אפשרה לעם ישראל לחיות בשקט שנים ארוכות. שמשון החדיר כזה סוג ניצחון, לא רק לצורך אותו הדור, אלא זו תוכנית ארוכת טווח, שתצא לאור כעבור אלפי שנים. לכן נאלץ יעקב אבינו לצרף לכך תפילה, ולהזכיר את שם השם ולומר, לישועתך קיוויתי השם, כהכנת רקע למלכות דוד ולביאת המשיח במהרה בימינו אמן. מה שאנחנו עושים זה לוקחים את התפילה הענקית הגדולה הזאת ומכניסים אותה אלינו מתחת השמיכה אל הקרית. כלומר, כל מה שבמקרו יכול להיות גם במיקרו. נכון שהתפילה לישועתך קיוויתי השם באמת באמת מלווה את עם ישראל לאורך כל ההיסטוריה. יש החסיד יעבץ בבית יעקב כותב שהעובדה שעם ישראל שרד לאורך כל הגלות זה נס יותר גדול מנס יציאת מצרים, מפני שבאמת יש 70 זאבים שרוצים לאכול את הכבשה. רק מה קורה בפועל? הם אוכלים אחד את השני. נכון שהכבשה מדי פעם מקבלת נשיכה, לפעמים גם נשיכה אגונה. השואה הייתה נשיכה אגונה, היו נשיכות אגונות. אבל בסופו של דבר, הכבשה שורדת, ואלה שנושכים אותה, נושכים זה בזה. כל כך הרבה עמים קמו לאורך כל ההיסטוריה. חלקם עשו דברים ארכיאולוגיים, אז אנחנו יודעים שהם היו. חלקם אפילו לא השאירו, לא סיטטו באבן שום דבר, והם נעלמו. לא יודעים על קיומם בכלל. היו עמים, אימפריות ענקיות בהיסטוריה. שום דבר. נעלמו, אבק, אבק, כלום, 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 אבק. אפילו לא, בתקופה הלא מאוחרת. אתם יודעים רבותיי שטורקיה, טורקיה הייתה פעם אימפריה שכבשה את כל העולם? מה זה טורקיה היום? כמה אנשים עם שרוואל מוכרים קפה בשוק. יש ככה עוד הרבה כאלה עמים. יוון הייתה פעם את כל העולם כבשה. צרפת, אנגליה. בקיצור רבותיי, כל העולם כולו מאוחד בדבר אחד. נגד עם ישראל, ננתקה את מוסרותימו, נשליחה ממנו אבותימו, אבל עד שבינתיים הזאבים מגיעים אל הכבשה, הם בינתיים נושכים זה את זה, זה הכל. זה מה שכתוב, וזה מה שאומר יעקב לישועתך, קיוויתי השם. מה שאנחנו עושים, לוקחים את התפילה הענקית הגדולה הזאת, למשהו פרטי, זה לא באמת, זה לא משהו פרטי, כי אם יש 6 מיליון יהודים, שאומרים בלילה לישועתך קיוויתי השם, וקמים בבוקר, אז זה כבר לא משהו פרטי, זה עם ישראל חי. על ידי הישועה שלי, שלך, 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 6 מיליון ישועות נכנסות בלילה למיטה, ויוצאות בבוקר בריאים ושלמים, זה לישועתך קיוויתי השם. מה שעוד נשאר לנו זה לנתח, מה זה לישועתך קיוויתי השם? קיוויתי השם לישועתך, השם לישועתך קיוויתי. ההסבר הוא נורא פשוט, הוא יותר פשוט מפשוט. יש כאן 3 מילים, שכל מילה יש לה משמעות, משמעות חזקה, משמעות בפני עצמה. ישועה זה משהו גדול, תקווה זה משהו, לפעמים יש משפט שאני אומר מילה ואחר כך אני רוצה להוסיף לו עוד כל מיני מילים שאין להם משמעות בפני עצמם, הם בפני עצמן, הם קשורים לנושא. אני יודע מה, לישועתך קיוויתי מחר בבוקר, אז המחר והבבוקר הם לא קשורים לעוצמה, רק התוצאה היא נותנת. אבל כאן לישועתך זה משהו גדול, קיוויתי זה משהו גדול, והשם, השם הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, גומל חסדים טובים. אז ככה, הישועה בעצמה היא עוצמתית. כשאני מקווה, זה גם עוצמתי. וכשהשם בתמונה זה עוד יותר עוצמתי. בואו ננסה להסביר את זה. יש לי תקווה. יש לי תקווה. אם יש לי תקווה, גם לפני שהיא מתממשת, יש לי מוטיבציה לקום בבוקר, אני יודע בשביל מה אני הולך, אני יודע בשביל מה אני חי, אני יודע מה אני רוצה, כי יש לי תקווה. היהודים בשואה, אלה הם נורא 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 קשה. בכל אופן הם שרדו, למה? היה להם כזה מין פתגם מעודד, שהם אמרו תמיד אחד לשני, מיר ולן זי איבר לייבן. אנחנו נבלה אותם, אנחנו נעבור את התקופה הזאת, הם הרשעים האלה, ירדו מתחת האדמה ואנחנו נשרוד. מיר ולן זה איבר לייבן. אמיר ולן זה איבר לייבן נסח תקווה לעוד יום קשה. התקווה עצמה גם בסופו של דבר, היא בסופו של דבר מתממשת. אבל עוד לפני שהיא מתממשת, היא בעצמה כוח, היא בעצמה אוכל, היא בעצמה אנרגיה. עכשיו ישועה, ישועה זה משהו גדול. הקדוש ברוך הוא נקרא מצמיח ישועה. את צמח דוד עבדך אמירת הצמיח, כי לישועתך כיבית. עצם העובדה שאנחנו מקווים לישועה, זה גם מביא אותה. תקווה זה גם מצווה. כשאנחנו מקווים לקדוש ברוך הוא, אז חוץ מזה שהקדוש ברוך הוא ודאי לא יאכזב אותנו, אבל עצם התקווה שלנו היא מצווה. נפטר צדיק, אז כתוב בשמיים המלאכים באים לקראתו, והצדיקים בני הדור שלו באים לקראתו, פנו דרך לצדיק הזה. מה הוא צדיק? שהוא קיווה לישועה. בסופו של דבר הוא נפטר, הילדים שלו יראו את הישועה, אבל הוא צדיק. למה? ציפית לישועה? אחת השאלות ששואלים בבית דין של מעלה לאדם לפני שהוא נפטר, ציפית לישועה? החפץ חיים חיבר ספר שלם, חוברת, לא ספר גדול, ספר קטן, מה אמר? ציפית לישועה? הלצפות לישועה, כמובן שהיא גם תגיע, אבל עצם הציפייה בכל יום החכה לו שיבוא, הציפייה הזאת היא גם משהו, היא בעצמה. יש לי ציפייה, יש לי תקווה. ציפית. יפה. עכשיו השם, זה השם, לא, 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 לא המקום ולא הזמן לדבר, ספרות שלמה. האינסוף, הכל. בקיצור, כשיש לנו כאן לישועתך, קיוויתי השם, זה באמת משפט שיכול להיות נכון מכל הכיוונים. לישועתך, קיוויתי השם, אני מקווה לישועתך. קיוויתי השם, לישועתך. עצם העובדה שאני מקווה להשם, זה מביא את הישועה. השם! אני רק אומר השם, אז זה כבר לישועתך קיוויתי. כלומר, כשאנחנו הולכים לישון בלילה, אז בדיוק כמו שאמרנו, אנחנו נכנסים, רבותיי, צריך לחבר את השיעור הזה לשיעור של שבוע שעבר. אנחנו מתחברים אל הדמדומים, אל הבין, אל, 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 בין הארבעים, אל הבין השמשות. לילה, היה יום גדול, יום פורה, יום מלא עבודה. גמרנו תפילת ערבית, הלכנו, עשינו משהו, איזה כוס קפה קטן, לא יודע מה. מקלחת, לישון, להיות לא מת, גם לא חצי מת, גם לא רבע מת, אבל נותן טעם. נויסן טעם קוראים לזה בישיבות. נותן טעם של מת אנחנו מקבלים. איך אנחנו נצא ממנו מאוששים, מחוזקים? לישועתך קיוויתי השם, קיוויתי השם לישועתך, השם לישועתך קיוויתי. זה מה שיוציא אותנו מחר בבוקר. נקום בבוקר, נקפוץ בבוקר. נגיד, מודה אני לפניך, נשיר. מודה אני לפניך, מודה אני לפניך, מחר בבוקר נקום לשבת. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בי נשמתי, איזה נשמה, נשמה יתרה יש לנו גם כן, או איזה יופי. רבותיי, אם כן, אבא ונסכם בקצר צרה, יעקב אבינו מברך את דן, דן היה השופט של עם ישראל, דן, שמשון הגיבור, נתן לנו כוח לכל ההיסטוריה, עד ביאת המשיח צדקנו ועד בכלל, שיהיה לכולנו, 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 בריאות, נחת, הצלחה, כוח, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום. אבל רבותיי, שבת שלום אמרנו, אבל כדי להתכונן לשבת, השבת הזו כבר עבוד לנו. למי שיש את הספרים לא עבוד, אבל מי שעדיין רוצה, אני אמרתי בשבוע שעבר ואני חוזר ואני אומר השבוע, אני המון פעמים כבר הזכרתי את הספרים שלי, כל כך הרבה פעמים הזכרתי שזה כבר הפך להיות כזה מין קיץ' ושגרה, שכשאני פוגש מישהו ברחוב שואל אותו, תגיד לי, למה אין לך את הספרים שלי? אתה שמעת? כן, אתה כבר אמרת את זה 100 פעמים. כשאומרים משהו 100 פעמים, התרגלנו, שזה עובר ושונו, הוא טרולוי, אבל אפשר לשבור שגרה. יש לנו כאן עכשיו במיוחד, לכבוד זה, יש לנו עכשיו שבתות עם ליל שבת ארוך. למה? כדי לשבור שגרה. לשבור את השגרה הזו שאחרי האוכל הולכים לישון. לשבור את השגרה הזו ששמענו 1,000 פעמים שהרב חנוך מדבר על הספרים שלו, ואני באמת, באמת חושב שזו ברכה בבית. אני באמת חושב שזה ישועה. אני חושב באמת ש... אם אתה לומד בהם גם כן, זה תלמוד תורה, אתה יכול גם מכסף מעשר לקנות את זה, למה לא? אבל אני עוד יותר חושב שאם תלמד בהם, אתה תהיה חכם. תוכל בעצמך להגיד מאמרים על פרשת השבוע, או לא על פרשת השבוע. קצת קשה מתוך הספרים שלי לחבר לפרשת השבוע, כי הספרים שלי לא הולכים לפי סדר הפרשיות, אלא הם הולכים לפי סדר התלמוד. ברכות, שבת, עירובין, פסחים. אז מה? לא חשוב. מי אמר שעל אפרון אתה צריך לדבר כשזה מגיע פרשת השבוע? תגיע למסכת בבא בתרא, תראה את הסיפור עם אפרון, תספר על אפרון. אחר כך מגיע שם לספר על איוב, אין את זה בפרשיית השבוע אף פעם, תספר עליו. רבותיי, אני בעצמי המון פעמים מגיע לאיזושהי דרשה, לאיזשהו בר מצווה, לאיזה משהו, אומרים מהרב תגיד דרשה. אז אם יש איזה משהו עסיסי מאוד על פרשת השבוע, אני אומר. ואם לא, אז אני עושה חשבון ככה. או שאני אגיד משהו על פרשת השבוע כזה, הביגזונט כזה, או שאני אגיד משהו באמת, באמת, באמת טוב. אז אני אומר משהו באמת, באמת טוב, לא על פרשת השבוע. רבותיי, בואו אני אספר לכם סיפור על רבי יוחנן, עוד מעט אני אחבר לכם את זה גם אל החתן, בלי פרשת השבוע. מי אמר שאתה חייב להיות כל השבוע מחובר לפרשת השבוע? תנסה, זה נחמד, אבל לא חייב. לכן יש לי סדרה של ספרים שיורים בגדות חזל לפי סדר התלמוד. לא עם ציורים, לא לילדים. אבל כן בעברית קולחת, כן בעברית ברורה, הכל מובן, אגדות חזל הם עמוקים, הם כבדים, הם רציניים, השתדלתי לפענח אותם, לפתח אותם, להנגיש אותם בשביל כל אחד. גם תלמיד, מישהו פעם צעק עליי, תגיד לי, למה אתה כתבת בהקדמה על מסכת ברכות שהספרים האלה מיועדים למתחילים, לבעלי תשובה? מה פתאום? אני מגיד שיעור בדף היומי, אני בעצמי תלמיד ישיבות בצעירותי, אני משתמש בספר שלך על כל צעד ושעל. התנצלתי. לא התכוונתי שזה מתאים רק למתחילים. אמרתי שזה מתאים גם למתחילים. כי מי שאין לו רקע תלמודי, לא מכיר את השפה, לא מכיר את המנטליות, לא יודע איפה פסיקים, סימני שאלה, סימני קריאה, אז שברתי לו את כל הקשיים האלה, הקלתי עליו. עשיתי פסיקים, עשיתי סימני שאלה, עשיתי מבואות, עשיתי כלומרים. זה טוב לכל אחד ואחד, אפילו לנשים, אפילו לילדים, לא לילדים בני 6, לילדים בני 15, שאוהבים לקרוא. יש לי המון המון קטעים יפים, מרגשים, אתה תקרא, אם ראית משהו מעניין, תשתף את בעל, את אשתך, את תקראי, ראית משהו מעניין, תשתפי את הילדים, את בעלך. בקיצור, הספרים באמת מיועדים לכל המאזינים של רדיו קול חי. מה צריך לעשות? להתקשר אליי, להשאיר הודעה, ואני חוזר אליכם תוך מוצאי שבת, יום ראשון, אני חוזר אל כולם, והספר הוא בזול בסך הכל, ספרים גדולים, אבים, גודל A4, 600 עמודים בכל ספר, עם כריכה קשה יפה מעודרת, 32 שקלים כל ספר, כלומר פחות מחפיסה סיגריות, 22 ספרים כפול 32 זה 700 שקלים, עוד 50 שקלים המשלוח, זה 30 קילו, זה כבד, עוד 50 שקלים המשלוח, והספרים בדרך אליכם, איך לשלם, איך שאתם רוצים. אני תמיד מתלוצץ, אפילו אל תשלם, העיקר תלמד, אבל כן, אני לא מתכוון ברצות, אל תשלם, אני יכול לממן אחד, לא את כולם. אבל רבותיי, אפשר לשלם בתשלומים, בצ'ק, לשלם בכרטיס אשראי, לשלם למשלוחן, שהוא יביא את זה עליי בחזרה, אין שום בעיה, העיקר שיהיה לך אור בבית. שיהיה לכולנו, רגע, שכחתי להגיד את מספר הטלפון, 08. תתקשרו עכשיו, תשאירו הודעה, לא צריך להרחיב הרבה, אני אחזור אליכם. אני או אשתי, 08-97-44-666. אני חוזר, ולרשום ולהתקשר, לא סתם, 08-97-44-666. סדרת הספרים, בדרך אליכם, שבת שלום ומבורכת. שבת שלום.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד איתי, כל
אנו כרם המיוחד. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חי בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
93 FM, 92.8 FM, כל חי. האור שבחיים, עם ראש ישיבת אור החיים וחבר מועצת חכמי התורה, הגאון הגדול רבי ראובן אלבז.